אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
בינלאומית 23 באוקטובר והיום בעולם. זוועה באסקס שבבריטניה.
Some breaking news this hour. Police in Essex, the Essex police have announced that overnight they discovered a lorry trailer with 39 bodies inside it.
39 גופות נמצאו במסעית שהגיעה מבולגריה. הנהג נעצר, זהותם של הנספים עדיין לא ידועה. הניצחון וההפסד של בוריס ג'ונסון. הפרלמנט מאשר את הסכם הברקסיט בקריאה ראשונה, אבל לא מאפשר להעביר את החוק בהליך מזורז. ג'ונסון מאיים:
Until we reach a decision, I must say, we will pause this legislation.
עד שנגיע להסכם, נקפיא את החקיקה. המשמעות, הכל תלוי בהערכה שייתן האיחוד האירופי. נשיא טורקיה ונשיא רוסיה הגיעו להסדר על חלוקת השלל והאחריות בצפון סוריה. מהיום יחלו סיורים משותפים בגבול. שני הצבאות מהחזקים בעולם יבלמו את הכוח הקורדי. עיתונאי בעיר קובאני אומר לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס: אינני מבין על אזור רצועת ביטחון פוטין וארדואן מדברים.
אני הולכת לסיר פי מנטגה אמין ויפוטו עליה היק אשקל והיק רחביין.
זוהי רצועת ביטחון שתאלץ אנשים לעזוב את הבתים, שתהרוג אותם, שתהלך עליהם אימים. דרום אמריקה רותחת. למחאות בוונסואלה, אקוודור וצ'ילה מצטרפת גם בוליביה. המפגינים חושדים שתוצאות הבחירות זויפו, כך שני אזרחים בבירה סוקרה בריאיון לשעה הבינלאומית.
This election is based on fraud.
At the people in the streets, at the police. Now we have the information that maybe the military has arrived here tonight. It's not normal that in 2 weeks all the countries in Latin America, because Peru do have problems.
הבחירות האלה מבוססות על מרמה, האזרחים ברחובות, גם המשטרה. עכשיו אומרים שגם הצבא מגיע. זה לא נורמלי שבתוך שבועיים כל דרום אמריקה מתלקחת לפתע. הבאות בתור הן פרו וארגנטינה. וגם איגוד המוסיקאים בבריטניה מגלה כי כמעט ממחצית מהזמרים והזמרות שהוא מייצג עברו הטרדה מינית במסגרת מקצועית. רק 85% התלוננו, בהם הזמרת לילי אלן שברקע. נראה שלתנועת המיטו יש עוד הרבה מאוד עבודה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד, בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. השעה הבינלאומית, אנחנו פותחים במתרחש בבריטניה ובחדשות הדרמטיות והמצערות שמגיעות משם בשעה האחרונה, על מסעית שנמצאה בעיר אסקס ובתוכה 39 גופות. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום ערן. אז כן, הדיווח הגיע בשעות האחרונות. 39 גופות, אחת מהן של קטין, התגלו בתא המטען של מסעית באזור תעשייה באסקס. נהג המסעית, בן 25 מצפון אירלנד, נעצר בחשד לרצח סמוך לשתיים לפנות בוקר. כרגע המשטרה סבורה כי המסעית עצמה הגיעה מבולגריה, החקירה נמצאת בעיצומה, זה כרגע כל הפרטים שמצויים בידינו.
אז בשלב הזה אנחנו בעיקר יכולים לנחש שהיא מגיעה מסעית מבולגריה, ייתכן שהיא נסעה עליה אולי מהגרים, אולי אפילו מהגרים סורים, או מהגרים מהמזרח התיכון, או מאסיה שרצו להגיע כנראה לבריטניה, זאת אפשרות, נכון?
כן, מדובר כנראה, השערה נוספת זה שמדובר באיזושהי רשת של הברחת אנשים באופן בלתי לגלי. יש כמה רשתות כאלה, ולפעמים הן מגיעות באמת מרומניה, מבולגריה. לא ברור כרגע מה זהות זהותן של הגופות.
עידו, תישאר איתנו, בואו נתחבר אולי לדיון בפרלמנט שמתקיים ממש עכשיו, ושם דנים על האירוע החריג הזה והחמור הזה שהתרחש הלילה.
מראש
נשמע את הקולות. כן, והם גם קפצו כנראה כבר לנושא הבא, עידו
סוימי. לדבר הבא.
לדבר הבא, והדבר הבא הוא כמובן הניצחון של בוריס ג'ונסון. ניצחון חלקי בלבד לאחר שהפסיד בהצבעה הראשונה בשבת. כן. עבר הסכם היציאה שגיבש עם האיחוד האירופי, אבל יש מגבלות, מגבלות חמורות.
כמובן, עבר עם סייג מאוד גדול כרגע. לאחר שהוא הפסיד בהצבעה הראשונה בשבת, הוא עבר בקריאה השנייה ברוב דחוק של כ-30 חברים, אבל לעומת זאת חשוב לציין שבהצבעה על אישור פרטי הסכם הנסיגה עצמו, תוך 48 שעות בלבד, כאן נחל ג'ונסון תבוסה, לאחר שרוב חברי הבית קבלו על הזמן המועט שהקצתה להם הממשלה לדיון בהסכם. אפשר לשמוע את תסכולו של חבר הלייבור מהנושא הזה, אפשר לשמוע אותו כרגע.
Mr. Speaker, I was incredibly concerned when I was reminded by my wife earlier today that we spent, my wife and I spent longer choosing a sofa than we have to debate this incredibly important
לוקח יותר כן, זמן כך. לבחור ספה מאשר להצביע על הסכם הברקסיט.
כן, אומר כך אומר קארל טרנר מהלייבור, נהייתי מודאג שאשתי הזכירה לי שלוקח לנו זמן רב יותר להחליט על קניית ספה מאשר לדון בהסכם הכל כך חשוב הזה. ובאמת צריך אולי להגיד מה הכוונה בפרוגרם מושן, זה כך נקרא החוק הזה שבוריס ג'ונסון ניסה להעביר. הפרוגרם מושן אותו הוא רצה להעביר, מדובר למעשה במסלול מהיר לאישור ההסכם, שג'ונסון מנסה להעביר ממש בכל מחיר.
מה שאצלנו מכונה חקיקה מזורזת, בעצם להתיר, לבצע את להעביר את החוק הזה בכל שלביו,
בכל מחיר לפני 31 באוקטובר, מן איזה תאריך שנקבע בזמנו על ידי דונלד טאסק, וג'ונסון נצמד אליו ממש באופן הדוק. אבל כעת נראה שבריטניה ניצבת בפני מתן ארכה של 3 חודשים לפחות שיעניק לאיחוד האירופי, וג'ונסון הכריז כי ההכנות לתרחיש ה-No Deal יעלו הילוך. בואו נשמע מה הוא אמר לאחר ההצבעה השנייה שבה הוא הפסיד.
Mr. Speaker, I must express my disappointment that the House has again voted for delay, rather than a timetable that would have guaranteed that the UK would be in a position to leave the EU on October the 31st with a deal. And we now face further uncertainty, and the EU must
now make up their minds. במקום הלוח זמנים שיאפשר את יציאת בריטניה ב-31 באוקטובר עם הסכם, אנו ניצבים בפני חוסר ודאות נוסף, והאיחוד חייב כעת להחליט כיצד להיענות לבקשת הפרלמנט לדחייה. אגב, נגד הממשלה הצביעו גם היוניוניסטים של צפון אירלנד, וגם מספר מורדים מהשמרנים, ובעצם נוצר מצב של לימבו, כפי שהגדיר זאת דובר בית הנבחרים ג'ון ברקו, זה המונח הטכני שהוא טבע לסיטואציה הזאת, בנוגע להמשך התהליך. גם בצרפת לא מאוד מרוצים, למרות שקרוב לוודאי שכן תינתן בסופו של דבר ארכה. בואו נשמע את שרת צרפת לענייני אירופה, אמילי דה מונשלן.
Nous devons absolument sortir de cette incertitude. Cette incertitude est toxique. Elle est angoissante, elle est pénalisante pour la vie de nos familles et la vie des entreprises.
אנו חייבים לשים סוף לחוסר הוודאות הזה שהינו רעיל, מפחיד וגורלי עבור המשפחות והעסקים שלנו. מפלגת הלייבור צפויה גם היא לתמוך בהליכה לבחירות אם יכריז עליה בוריס ג'ונסון, אבל היא תעשה זאת רק לאחר שתרחיש ה-No Deal ירד מסדר היום. ובינתיים, ערן, בימים הבאים, במקום להמשיך ולדון בפרטי ההסכם כפי שקיבתה הממשלה שיקרה, צפויים חברי הבית לדון באותו נאום מלכה, ה-Queen's Speech, סוחר אותו, כן. שנועד להכריז על תוכניותיה ומדיניותה של הממשלה למושב הפרלמנט הנוכחי. זה מה שיעשו חברי הפרלמנט בהמשך השבוע.
זהו, תאר לנו את מה שהם עושים עכשיו, כיוון שההכרעה כבר נתקבלה אתמול. מדוע עדיין מדברים כרגע ואנחנו רואים את בוריס ג'ונסון מצד אחד ואת ג'רמי קורבין מן הצד השני של הפרלמנט, ושניהם מדברים בצורה נחרצת, על מה יש כל כך הרבה לדבר?
אני חושב שכרגע יש את ה-PMQ, את סשן של שאלות לראש הממשלה כמדי
כבכל יום רביעי.
כבכל יום רביעי.
כן, זו מסורת שבהחלט היה שווה להעתיק אותה, שאלות לראש הממשלה פעם בשבוע.
אכן, אני מסכים. אז זה בעצם מה שהם עושים, זה בעצם מופע ההתנצחות השבועי בין ראש הממשלה לראש האופוזיציה. יש להם כנראה הרבה על מה להתנצח.
בוא נתחבר לקולות האלה רגע, כדי שנוכל קצת לטעום ממה שקורה שם ממש עכשיו. כן.
כן.
הדובר הוא בוריס ג'ונסון, ראש הממשלה.
on the front bench but I think it's a bit rich Mr. Speaker to hear from him about his sentimental attachment to the fabric of the union between Great Britain and Northern Ireland.
כן, הקיצות כשהנושא שם
מאוד סרקסטי.
כן, כשהנושא שעומד בסדר היום הוא כמובן צפון אירלנד, והנושא הזה כנראה לא ירד מסדר היום בזמן.
כן, הטענה שבעצם בדיוק בוריס ג'ונסון איכשהו מחר את צפון אירלנד, לכן גם המפלגה היוניוניסטית של צפון אירלנד החליטה להצביע נגד ההסכם שלו, בגלל שהוא קבע שגבול המכס יעבור בעצם בים האירי, מה שאומר שאזרחי צפון אירלנד יאלצו מעתה למלא טפסי מכס על כל מה שירצו לשלוח לקרוביהם, לחבריהם, ואת זה המפלגה היוניוניסטית לא הייתה מוכנה לספוג. וג'ונסון שאמר it's a bit rich, זה מין ביטוי שאומר זה די מוגזם ודי מופרך מצד ג'רמי קורבין, עכשיו אני מתאר לעצמי שזה מה שהוא אמר את זה, לא להעמיד פנים כאילו מעניין אותו מאוד האיחוד והאיחוד הכה חשוב הזה בין צפון אירלנד לבריטניה.
עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה.
תודה ערן.
ושלום לפרופסור שרון פרדו.
שלום לך ערן.
מהמחלקה לפוליטיקה וממשל, חוקר בכיר במרכז סימון וייל למחקר וללימודי אירופה בת זמננו באוניברסיטת בן גוריון. אז עלייה וקוץ בה, או הסכם, אבל לא הסכם, מה קורה כאן?
הייתי אומר צעד קדימה, שלושה אחורה. זהו הריקוד שבוריס ג'ונסון רוקד לו ברגעים אלה עם הפרלמנט שלו, אבל צריך לומר לזכותו קודם כל שהוא הצליח במה שקודמתו כשלה. הוא הצליח בעצם לקבל הסכמה לראשונה של הפרלמנט הבריטי על איזשהו חזון ליישום הסכם הברקזיט ברוב של 30 חברי פרלמנט, שהוא בהחלט מכובד בפרלמנט כל כך מפולג, ולא פחות חשוב, הוא הצליח בניגוד לכל מה שנאמר קודם לכן, שהאיחוד האירופי לא יהיה מוכן לקיים איזשהו מסע ומתן על הסכם המסגרת שקודמתו הגיע אליו, הרי שהוא כן נפתח לאיזשהו מסע מתן.
עכשיו תסביר לנו רגע את הסכיזופרניה של הפרלמנט הבריטי. מצד אחד, בשעה 6 בערב מאשרים את הסכם הברקסיט בקריאה ראשונה, חולפות לא פחות משעתיים, ואותו הסכם ברקסיט למעשה נדחה, או נדחה הליך החקיקה שלו למעשה באופן שלא יאפשר להעביר את החוק הזה עד סוף המועד שבו פוקע האולטימטום. אז מה פה, מדוע הפרלמנט בעצם פועל באופן הזה?
כדאי אולי לתקן איזושהי טעות ששגורה בפי כולנו, והיא העובדה שלא ניתן אישור להסכם הברקזיט. מה שאנחנו ראינו הוא בעצם
קריאה ראשונה
ושנייה למה שנקרא withdrawal agreement bill, הצעת החוק להסכם הנסיגה, שהיא רק מניחה את התשתית ליישום או לדיון בהסכם הברקזיט. לא התקיים עדיין דיון בהסכם הברקזיט עצמו, שלמעשה זה חלק מאותם מסרים שג'ונסון מנסה להעביר, שהנה התקיים דיון. לא התקיים דיון בהסכם הברקזיט, התקיימה הצבעה, וכאן בניגוד למערכת החקיקה הישראלית, הצעת חוק שעוברת בקריאה שנייה משמע שיש על מה לדבר. עכשיו ניתן לפתוח את הנושא לדיון, ניתן יהיה לקיים ביקורת משמעותית.
טוב, זה די דומה להליך החקיקה כן כאן בישראל, כיוון שכשהצעת החלטה כזאת עוברת קריאה ראשונה ועוברת לוועדה, גם בוועדות יכולים להתרחש שינויים.
כן, אבל הטעות היא שלא התקיים דיון בהסכם עצמו, התקיים דיון או התקיימה הצבעה קריאה שנייה על התשתית המשפטית, חקיקתית הנדרשת להסכם שכזה.
בוא נדבר רגע על האיחוד, על האיחוד האירופי עצמו והאינטרסים של האיחוד האירופי פה בתוך כל הסיפור הזה. מה, הוא שותף פסיבי בתוך לוחות הזמנים של בריטניה?
זה בדיוק הדיון המדהים שג'ונסון והפרלמנט הבריטי זורקים את כל את כל הרפש הזה לבריסל, כאשר בריסל אומרת, זה לא המשחק שלי, זה המשחק שלכם. וכרגע אנחנו נמצאים במין מצב שבמקום שבריטניה והפרלמנט שלה ייקחו את ההובלה לתהליך, הם ממתינים לתשובה של האיחוד האירופי לגבי תקופת הערכה שתינתן.
יש התכנות שהאיחוד האירופי יגיד, רבותיי, הגזמתם עד פה?
לא, כרגע זה בכלל לא עומד על הפרק, משום שגם האיחוד האירופי לא מעוניין במצב, מעוניין להימנע ממצב של no deal, וכרגע הדיון הוא בכלל מה שנקרא flex tension, במקום לתת 3 חודשים, כפי שהמכתב הלא חתום של בוריס ג'ונסון מבקש, הדיון הוא לתת תקופת הערכה ארוכה יותר, שבתוכה ניתן יהיה לקצר אותה במידה והפרלמנט האירופי ירצה בכך. מצד שני, החשש הוא שתקופה קצרה תשרת את ה-remainers, את אלה שמעוניינים להישאר באיחוד האירופי, בתקופה ארוכה תשרת את אלה שמעוניינים לצאת. צרפת מובילה כיוון של 3 חודשים, נכון לעכשיו הוחלט שלא יתקיים, לא תתקיים פסגה של ראשי המדינות, אלא ההליך להערכת הבקשה יתקיים בכתב בין ראשי המדינות, וכרגע זה נמצא שם. עוד דבר שחשוב שנדע, שהפרלמנט האירופי הודיע שהוא לא ידון בהסכם הזה, והוא חייב לתת את אישורו להסכם גם כן, עד אשר הפרלמנט הבריטי לא ייתן את אישורו, ובנוסף, הפרלמנט האירופי הודיע שעד אשר לא תיפטר סוגיית 3 מיליון האזרחים האירופיים המתגוררים ברחבי הממלכה המאוחדת, הרי שעד להחלטה סופית בנושא, הפרלמנט האירופי לא ייתן את אישורו להסכם.
אבל זאת במידה רבה סוגיה מדומיינת, כיוון שכאן אין ויכוח באמת בין בריטניה לאיחוד האירופי על מעמדם של האירופים בבריטניה או הבריטים.
יש בעיה של לוחות זמנים, רן. יש בעיה של לוחות זמנים. הם נדרשו להגיש בקשות. קרוב ל-200 אלף אנשים כרגע בשלב הזה לא הגישו בקשות. כלומר, רשמית הם אמורים יהיו להיות מגורשים. 200 אלף אזרחי האיחוד האירופי, כך שהפרלמנט הבריטי יצטרך לתת מענה לעניין. אולי רק עוד מילה שתיים על ההסכם עצמו. Okay. משום שחשוב שנדע, ג'ונסון מנסה למכור אותו כהסכם חדש שביטל את הבקסטופ, לא כך עם פני הדברים, לא מדובר בהסכם חדש, מדובר בהסכם שמזכיר מאוד את ההסכם הראשון שטריזה מיי הגיעה אליו, מדובר בהסכם שפחות או יותר 96-97% מהסכמה שטריזה מיי נכללים בו, הבקסטופ אמנם לא נקרא בקסטופ, יש לו עכשיו הגדרה אחרת, אבל הבדלים משמעותיים בין ההסכם הזה לבין ההסכם של טריזה מיי לא קיימים.
טוב, כנראה שלבוריס ג'ונסון יש בכל זאת איזושהי יכולת שכנוע מעט טובה יותר, כיוון שרואים שהוא נחוש מאוד להעביר את ההסכם הזה, ויש תומכים, לפחות בקריאה הראשונה, נחכה ונראה מה יקרה בהמשך. פרופסור שרון פרדו, תודה רבה.
תודה לך, ערן.
אנחנו עכשיו לארצות הברית. הליך ההדחה של הנשיא טראמפ בבית הנבחרים נמשך במרץ, ואתמול דיפלומט בכיר טוען בעדותו כי הייתה הוראה מפורשת מצידו של טראמפ לנהוג מדיניות של תן וכך כלפי אוקראינה. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
עוד עדות שמזעזעת את אמות הסיפים של בתי הנבחרים האמריקנים.
היא משהו עדיין יכול לזעזע, אבל כן, העדות הזאת שנשמעה של ויליאם טיילור, מי שהיה בעצם הדיפלומט הבכיר בשגרירות האמריקנית בקייב, אחרי ההדחה של השגרירה הקודמת על ידי אנשי טראמפ, בעצם הוא מגיע לוועדת החקירה של בית הנבחרים שמקיימת את הדיונים לקראת אפשרות של הדחה של הנשיא, ומציג בפניהם בדלתיים סגורות, אבל הודעות הפתיחה שלו כן פורסמו, וכך גם הרבה הדלפות מהעדות שלו. בעצם הוא אומר בצורה המפורשת ביותר ששמענו עד עכשיו, הוא אומר, אני שמעתי מאנשיו של הנשיא טראמפ הוראה מפורשת, לעצור את הסיוע הצבאי לאוקראינה בסך 400, כ-400 מיליון דולרים, עד שממשלה של זלנסקי לא תודיע באופן רשמי ופומבי שהיא פתחה חקירה נגד הנטר ביידן, בנו של סגן הנשיא לשעבר ואחד המתמודדים בצד הדמוקרטי. כלומר, הקוויד פרוקו, התן וכך הזה שכולם מחפשים, בעצם נמצא בתוך העדות של טיילור, האיש שהיה בצומת קבלת ההחלטות בשגרירות באוקראינה באותם רגעים, ולכאורה זה בעצם יכול לשנות את המשחק, אם אנחנו מקבלים את עדותו כאמינה, וכאן בעצם נשאלת השאלה, עד כמה אפשר לסמוך עליו, הרפובליקנים אומרים, תראו, הכל פה מונע מטעמים פוליטיים, לא היה שום דבר לא קשר בהתנהלות הזאת, אבל הדמוקרטים אומרים, יש לנו את זה פה מולנו, יש את העדות לכך שנעשה שימוש פוליטי במדיניות החוץ האמריקנית. בוא נשמע דברים שאומר חבר הקונגרס הדמוקרטי, הקים ג'פריז.
The evidence of wrongdoing by Donald Trump is hiding in plain sight. We have the rough transcript of the July 25th phone call. We have his own words, do us a favor though. We have the whistleblower complaint that has been validated by members of Trump's own administration, including the inspector general, the general counsel to the CIA, and the acting director of national intelligence. He betrayed the American people, abused his power, and undermined our national security. No one is above the law.
לדמוקרטים זה מאוד ברור.
כן, זה מאוד ברור. העדויות, כל העדויות האלה, כל מה שראינו מהתלונה של חושף השחיתויות ועד הרגע הזה, הכל מעיד בצורה מאוד ברורה מה דונלד טראמפ עשה. אומר הקים ג'פריז, הוא צריך לקום וללכת. אבל הרפובליקנים אומרים, תראו, כל ההליך הזה מתנהל בצורה שאינה הולמת ואינה קשרה לדעתם. השימוי מתקיים מאחורי דלתיים סגורות, הציבור לא באמת רואה את כל מה שקורה שם. את סדר היום של השימועים קובעים רק הדמוקרטים ששולטים בוועדות האלה, הרפובליקנים לא מקבלים הזדמנות להזמין עדים מהצד שלהם בשלב הזה, אומרים, כל התהליך הזה הוא פסול, ומי שלוקח את זה כדרכו צעד אחד קדימה, ואולי צעד אחד יותר מדי, הוא הנשיא טראמפ שמתלונן על כך שמה שקורה לו זהו לינץ', לינץ' פוליטי, מונח שאולי בעברית נשמע בסדר, אבל בארצות הברית מעורר מיד כמובן, עם תחושות מאוד לא נעימות, כמובן זיכרונות מהתקופה האפלה של מעשי לינץ' נגד אפריקנים-אמריקנים על ידי לבנים בדרום. הבית הלבן אמר הנשיא בסך הכל השתמש בביטוי כדי לתאר את התסכול שלו, היו כאלה שמצאו שבעבר גם ג'ו ביידן השתמש בביטוי כזה לאותה מטרות, אבל הדמוקרטים אומרים זהו ביטוי גזעני טעון ואינו הולם. מי שיצא להגנתו של הנשיא הוא מנהיג הרפובליקנים בסנאט, מיץ' מקונול, הנה קטע מדבריו.
Given the history in our country, I would not compare this to a lynching. That was an unfortunate choice of words. It is an unfair process, and a better way to characterize it would be to call it an unfair process, and inconsistent with the kinds of procedural safeguards that are routinely provided for people in this kind of situation, either in court or in an impeachment process in our country.
בחירה אומללה של מילים, אומר, של הביטוי, אומר מיץ' מקונול, אבל התהליך עצמו הוא פסול ולא ראוי.
אז זה סיפור אחד, אבל הסיפור השני הוא תפקודו של הנשיא טראמפ בכל מה שנוגע לגבול סוריה-טורקיה, ושם גוברת הביקורת על הנשיא טראמפ, בעיקר אחרי ההסכם הזה שבעצם פתח פתח כניסה לרוסים למלא את הוואקום שהאמריקנים בעצם פערו באזור הגבול. איך מתקבלת ההחלטה הזאת, ההסכם הזה שנחתם אתמול בין הטורקים לרוסים?
זה מתקבל שוב בעוד גל של ביקורת בעצם מצד מבקריו של הנשיא טראמפ, שאומרים, שוב, תראו מה המהלך הזה הוביל. גם יצאנו בחופזה מהגבול, אחר כך נאלצנו עוד יותר בחופזה להוציא את שאר הכוחות, גם הבטחנו שנחזיר אותם הביתה, ובעצם אנחנו משאירים אותם בעיראק, גם העמדנו את בני בריתנו הקורדים בסכנה, ועכשיו ההסכמות החדשות האלה בין ארדואן לפוטין בעצם מגבירות אולי את האי-רלוונטיות של ארצות הברית, כי בסופו של דבר, אחרי כל מה שארצות הברית עשתה שם, היא נשארת מחוץ לתמונה. רוסיה וטורקיה מחלקות את השלל לאורך הגבול, רוסיה הופכת לבעלת הבית באופן מובהק עוד יותר בסוריה, וארצות הברית נשארת מחוץ לתמונה באופן מלא. צריך אבל אולי להזכיר שזה לא בהכרח מסוג הביקורת שמפריעה לנשיא טראמפ, כי הרציונל שלו לכל המהלך הזה באמת היה לצאת משם, באמת היה להקטין את המעורבות האמריקנית בכל הרמות, כך שהטענה הזאת שארצות הברית תהיה מעורבת פחות במה שטראמפ רואה ומציג לציבור האמריקני כאיזה מלחמה עתיקת יומים בין שתי קבוצות מרוחקות שיש להן עוינויות היסטוריות זו כלפי זו, הרעיון הזה שארצות הברית לא תהיה מעורבת בזה הוא לא בהכרח רע מבחינה אלקטורלית, הדיפלומטים חושבים אולי אחרת.
כן, השאלה אם זה ייגמר בסופו של דבר בשחרורם של מחבלי דאעש שיגיעו בצורה כזאת או אחרת לאדמת ארצות הברית, כפי שמאיימים הדמוקרטים, או לאדמת אירופה. אפשר להניח שאם יהיה תרחיש כזה, הוא ישנה עוד במשהו את תמונת המצב. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, אירן.
ושלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום אירן.
אז גם אחרי ההסכם שהושג אתמול בין טורקיה לרוסיה בצפון מזרח סוריה, הכוחות הקורדים כך נראה שוב המופסדים העיקריים, עכשיו הם צריכים לסגת למרחק של 30 קילומטרים מהגבול הטורקי, זאת תהיה רצועת ביטחון עם טרוריסטים, אומר עיתונאי קורדי מהעיר קובאני בשיחה עם כאן חדשות, תרחיש האימים שחוששים ממנו בארצות הברית.
כן, תשמע, זה לא, אנחנו גם ראינו את ההסכם הזה בין טורקיה לארצות הברית, אז הקורדים נאלצו להסכים להסכם הזה בלית ברירה, ועכשיו מגיע ההסכם השני בין טורקיה לבין רוסיה, שנותן אורך רוח כביכול, הפסקת השלות 150 שעות, 6 ימים, אחרי 120 השעות, אבל בסופו של דבר השורה התחתונה היא שארדואן יקבל את מבוקשו, אותה רצועת ביטחון של בעומק 30 קילומטרים, שרוסיה למעשה תיתן חסות עליה. עכשיו, ככל הנראה מה שיקרה זה שיהיו כוחות של ארדואן, או הצבא הסורי החופשי, אלה שנאמנים לו, הלוחמים הסורים, בערים החשובות, כלומר תל אביעד ורס אל עין, עיירות הגבול ששם התרכזה הלחימה במבצע הזה, מעיין השלום, מדובר על בערך 110 קילומטרים, כלומר המרחק בין שתי עיירות הגבול האלה, ובמקביל בצד השני בשאר המקומות, הצבא הסורי בליווי רוסי ייכנס, וראינו אותו מתחיל להיכנס גם לקובאני, גם לאזורים אחרים, באזור אל-חסקה ובאזור קמישלי, כלומר זה למעשה המתווה, בסופו של דבר הקורדים בשורה התחתונה נדחקים לאחור, ואנחנו באמת מדברים היום עם עיתונאי קורדי שנמצא בקובאני, רידואן בזאר, הוא היה בתל אביה, דיווח משם, נאלץ כמו רבים אחרים לברוח, ולהגיע לעיר קובאני, שם נמצאים הכוחות של אסד, והוא אומר לנו שלמעשה אחרי ההסכמים האלה, וגם ההסכם אתמול, פשוט לא נשאר לנו דבר, בוא נשמע קטע מדבריו.
إذا أمريكا وأوروبا وروسيا وتركيا عم بيفوتوا هالإسلاميين المتطرفين اللي عم بيمثلوا بالجسس عم بيقتلوا العالم لأن نحن الشعب شو بده يطلع بإيدنا شو يعني
غلط على عمر أوتو إيتوناي إيم أرصوت أبريت أوروبا روسيا وتركيا مخنيسين لهو إسلاميستيم كيصونيين كلما لوتار يتصاد بتخون كدا شي يتائلوا بجوفوت שלנו يارغو تانو ما لمعسه نوتار بيدايم שלנו وهو ممشيخ ولمعسه عمر לנו שאין על מה לדבר בכלל שברצועת הביטחון הזאת לא באמת תהיה שם איזשהו ביטחון, ארדואן יכניס את האנשים שלו, ולמעשה מה שיקרה זה לא באמת ישמרו שם על המיעוט הקורדי שנמצא שם בצפון מזרח סוריה, הוא פשוט ייקחת, בוא נשמע עוד קטע אחד מדבריו.
אני וقت يصير في منطقه امن ويفوتوا عليها هيك اشكال وهيك ارهابيين عن اي منطقه امنه راح يكون في عن اي منطقه امنه عم بيحكوا عن اي
كان زي ما قال عشان سيم بيز ازور بطوح مخسيم ישام تيرورست ما ايه ده بيتحون بخم مدبرين على جيوش الناس على رصخ الناس على فقدات الناس ايفو بيتحون ايفو الانسيهود ايفو اللي شبه مدبرين على بيشاء الملحمه אז אלה הקולות, זאת התחושה הקשה, אני חושב, בשטחים שהקורדים נמצאים. הכוחות הקורדים הולכים לאחור. צריך להגיד שהכוחות הקורדים טרם הגיבו בכלל על ההסכם הזה, רק משרד ההגנה הטורקי מסר שהאמריקנים מסרו להם שהכוחות הקורדים כבר נסוגו לאחור. היום, צריך להגיד, היום ממש בשעה הזאת צריכה להיכנס לתוקפה הפסקת האש המדוברת החדשה, ולמעשה, עם כל הכבוד להסכם הזה, בסופו של דבר יש פה את קץ שאיפותיו של, של העם הקורדי, צריך להגיד, מאוד עצוב, רוג'בה, אזור שהיה בידי הקורדים, וכנראה בשנים הקרובות כבר לא יהיה בידיים שלהם.
רועי קייס, אנחנו לעניין אחר, ראש ממשלת לבנון מציע רפורמות בלבנון בעקבות המחאות במדינה, יש סיכוי שזה יפייס במשהו את המפגינים?
בינתיים זה לא כל כך מפייס. זאת אומרת, אנחנו כבר ביום השביעי של המחאה הזאת, המחאה הגדולה בלבנון, אנחנו גם בשעה זו רואים אנשים ברחובות. הדבר הבאמת מעניין היום שצבא לבנון החליט לפחות כרגע להתחיל לפתוח את הצירים של שהמפגינים חוסמים. יש כבר קצת עימותים, חיכוכים בין הצבא לכוחות הביטחון. אבל סך הכל ההפגנה הזאת נמשכת, צריך להגיד, די בעצימות גבוהה. ואנחנו רואים גם היום לא מעט מפגינים שם. בוא נשמע את אחת המפגינות שאומרת, אנחנו לא הולכים לוותר.
نحن مش مقفلسين نحن شعب منهوب لبنان منو مقفلس لبنان نهبينو هن خليهم هن كلهم يعني
כן, אז אומרת המפגינה, אנחנו לא פושטי רגל, פשוט אנחנו עם שבוזזים אותו. אומרת, אנחנו רוצים שכולם ילכו הביתה. כולם, זה אומר כולם. זו אחת הסיסמאות, אגב, של המחאה הזאת. ולמעשה, דרישת הסף של המפגינים כרגע, כמו שהיא מצטיירת, זה שממשלה, ממשלת אל-חרירי, תתפטר, שתקום ממשלת טכנוקרטים. כלומר, בלי האנשים שאנחנו מכירים בזירה הפוליטית בלבנון.
וחיזבאללה?
כרגע, צריך להגיד, חיזבאללה, היו הרבה תיאוריות. האם חיזבאללה תמך במחאה בהתחלה או לא? צריך להגיד, חיזבאללה לא תומך בפלת הממשלה, בניגוד דווקא למחנה שמזוהם אל חרירי, נסראללה אמר את זה בקולו, הוא תומך בדרישות של המפגינים, אבל לא בהפלת הממשלה, וצריך להגיד שגם חיזבאללה וגם נסראללה חוטף לא מעט אפילו כללות בהפגנות האלה, אז אני חושב שגם מבחינתו הוא מאוד מאוד מודאג ממה שקורה ברחובות, וזה בהחלט צריך להדאיג אותו, למרות שצריך להגיד, זה לא מחאה נגד חיזבאללה, זה מחאה נגד הפוליטיקאים בלבנון, וחיזבאללה הוא חלק מהפוליטיקה הלבנונית.
רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
יום חמישי של הפגנות ברחבי צ'ילה, קרוב ל-20 בני אדם נהרגו במחאות, עיר הבירה סנטיאגו משותקת, והנשיא סבסטיאן פינרה קורא לרגיעה. אנחנו מתקשרים עכשיו לצ'ילה כדי לדבר עם אודי אורן, תושב סנטיאגו, חי שם כבר 8 שנים. שלום אודי.
שלום.
אני מבין שאתם בעוצר כרגע.
כן, כרגע בעוצר. משמונה בערב עד 5 בבוקר. כרגע הכל שקט, האמת. יש אזורים מסוימים יותר במרכז, מרכז העיר, שקצת עוד עם טיפה בלגן, אבל כרגע שקט.
תאר לנו מה שעבר לכם שם בימים האחרונים.
מבחינתנו הכל התחיל ביום שישי בצהריים, האמת. התחילו קצת הפגנות, הרבה סגירות של תחנות של הרכבת התחתית. לאט לאט המצב יצא משליטה, והתחילו לשרוף תחנות. יום שבת התעוררנו ליום יחסית רגיל, ואז התחילו ממש הפגנות ברחוב, סגרו את העיר, ומאז המצב רק החמיר.
והכל למה? הכל בגלל העלאת מחירי הרכבת התחתית?
זה הקצה של הקרחון. סך הכל בשנים האחרונות יוקר המחיה פה הגיע לרמה מאוד גבוהה יחסית למשכורות די נמוכות במשק. אנשים שתקו, אנשים נתנו לדברים לעבור עד שהתפוצצו יום אחד, וזה מה שאנחנו רואים.
תגיד, עד כמה מה שקורה בצ'ילה מושפע מחדשות שאנחנו רואים במדינות אחרות באמריקה הלטינית?
האמת שאני לא חושב שזה קשור כל כך. בטוח יש איזשהו קשר, אבל סך הכל צ'ילה נמצאת בדיגם. בוא נגיד, הכלכלה הכי יציבה שלא עבר עליה הרבה תהפוכות, והמצב באמת הגיע לרמה שעליות מחירים מגיע למצב של כמעט מחירים כמו בארץ, של קניות הוא כמעט כמו בארץ, והמשכורות לא מגיעים אפילו ל-500 דולר. בממוצע לשכר נמוך.
ואת מי מאשימים? את מי הציבור מאשים?
הציבור מאשים את הממשלת ימין שכרגע נמצאת, אבל זה משהו שכבר עבר ממשלות שמאל ימין, אף אחד לא נתן לזה דגש. בדיוק היום יצא נשיא צ'ילה, סבסטיאן פינרה, והכריז על איזשהו תהליך סוציאלי ש הם מתכוונים להעביר בתגובה למחאות.
טוב, אז אולי יש מידה מסוימת של תקווה, או לפחות ניסיון של הנשיא לזרוע איזה סוג של תקווה. זה יצליח, יש תחושה שאולי באמת, כמו שאתה אומר, הערב קצת רגוע יותר, שזה הולך לכיוון של רגיעה?
העם כבר די בשבום תופס תאוצה, עד סוף שבוע אני לא חושב שזה יירגע. לצאת לרחוב, להפגין. היום זה כבר הגיע מעמד ביניים שכבר הפגין היום ואתמול. אני לא חושב שהמעמד הגבוה יפגין, אבל כבר הגיע קצת לאזורים, קצת יותר עשירים פה. אז אני חושב שעוד ייקח לאיזה כמה ימים.
אודי אורן בסנטיאגו שבצ'ילה, תודה רבה על הדברים.
בכיף.
שלום לדמיין פצ'טר.
אהלן, צהריים טובים.
מגיש וכתב ב-i24 News. תשמע, נראה שהסיפור הזה שם רק הולך ומסלים, ואנחנו לא מדברים רק על צ'ילה, צריך לומר, ונצואלה כמובן הרבה מאוד זמן, אבל הסיפור גם ידרדר באורוגוואי. יש חשש שעכשיו נראה גם בפירו את המצב הולך ומדרדר, מצב חמור מאוד גם בבוליביה, שם אנחנו שומעים על מחאות אלימות מאוד ברחובות בעקבות הבחירות שלטענת האופוזיציה זויפו, והיעד הבא, מה, ארגנטינה אולי לקראת הבחירות שצפויות להתקיים שם בשבוע הבא?
איפשהו הבחירות בארגנטינה איכשהו הצילו את המצב מלרדת להפגנות המוניות כמו שראו בשאר המדינות בדרום אמריקה. זה סוג של, באמצעות הבחירות, המצב איכשהו יורגע. אבל זה לא באמת יהיה ככה, כי ארגנטינה נמצאת בגירעון עצום. בדומה לאקוודור, הם חתמו על הסכם עם קרן המטבע הבינלאומי, שחייב את, גם את אקוודור וגם את ארגנטינה לצמצם את הגירעון ולחתוך ולקצץ בכל ההוצאות של הממשלה, מה שגרם להוצאת הסבסוד של תחבורה ציבורית, עליית מחירים פנימית, וזה מה שלמעשה איפשהו גורם לתסכול עצום בקרב האוכלוסייה בארגנטינה.
עכשיו אנחנו מדברים כאן על, כן. באמת על אירועים נקודתיים, אזוריים, או שאולי באמת יש כאן איזשהו גל אזורי יותר נרחב, וכאן אתה יודע, אנחנו מדברים פה על נשיאים גם מימין וגם משמאל, כך שזה גם לא ממש עניין פוליטי ברמה הזאת.
נכון, אין ספק שיש משהו ש... התבשל במשך שנים, אולי אפילו עשור, גם בבוליביה, גם בארגנטינה, גם בברזיל, איפשהו זה הגיע למצב שהקהלים, הציבור, פשוט איפשהו מאס מה... סוג מה שאני מגדיר ככשל מערכתי.
ואם נגדיל ההפגנות... אפילו את המבט גם למה שקורה כאן מצפון אצלנו בלבנון,
נכון,
ומה
נכון,
שמתרחש בהונג קונג, ונראה שכל המחאות האלה שייכות למשפחה די דומה.
רוב ההפגנות, במיוחד נגיד בלבנון, כדי לגרום לצריכים להבין קצת מה גם להשוות את זה למצב בדרום אמריקה, רוב ההפגנות הן בגלל יוקר המחיה, ללא ספק. מחירים של העליית התחבורה הציבורית, אבל חשוב לציין שלדוגמת צ'ילה, אוקיי? המחיר של הרכבת התחתית עלה מ-1.13 דולר ב-13 אגורות לדולר ב-17. זה לא באמת משהו משמעותי, אבל...
זה כמו הקוטג' יש... אצלנו במידה רבה, ההעלה הקטנה הזאת שהצליחה לשבור את קש הגמל.
כן, בדיוק.
הקש ששבר את גב הגמל, כן.
כן. בנפרד מבוליביה, ששם ההפגנות הן כתוצאה מהזיופים בבחירות במנדט נוסף של לבו מוראלס, בשאר המדינות, כמו שציינת, אכן הסיבה העיקרית היא היוקר המחיה, ללא ספק.
דמיין פצ'טר, מגיש וכתב ב-i24 News. אנחנו עוד נשוב למחאות האלה, כיוון שהן עוד צפויות להימשך עוד לא מעט זמן. תודה רבה על הדברים.
תודה לכם.
אנחנו כאמור להונג קונג בניסיון נואש להרגיע את הרוחות הסוערות בשטח האוטונומי. שחררו הרשויות שם את צ'אנג טונג קאי, צעיר בן 20 שחשוד ברצח, שהפרשה שלו הובילה לתחילת ההפגנות למען הדמוקרטיה. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
תושב הונג קונג בן 20, צ'אנג טונג קאי, חשוד בטיוואן ברצח בת זוגו העירה בשנה שעברה. הוא נמלט להונג קונג ונעצר שם, אך בין טיוואן להונג קונג אין הסכם הדדי להסגרה, ובהונג קונג שעה צ'אנג טונג קאי 19 חודשים במעצר, לאחר שהורשע בהלבנת הון, כי הוציא כספים בכרטיס האשראי מחשבונה של בת זוגו הנרצחת.
And now here's a closer look at Chan Tong Kai's murder.
murder case, the 20-year-old Hong Kong resident killed...
כדי לפתור את בעיית היעדר הסכם הסגרה הדדי, נולדה הצעת חוק ההסגרה שהציתה את אי-סביות הרצון של העם בהונג קונג. הסיבה, החוק הזה היה עתיד לאפשר הסגרה לטיואן, למקאו, אך גם לסין היבשתית. פרשת צ'אן טונג קאי נותרת לא פתורה, כי רשויות הונג קונג לא הסכימו לבקשתה של טייוואן לשלוח את שוטריה כדי ללוות אותו חזרה לטייפי. מבחינת הונג קונג, האיש חופשי ויכול ללכת לאן שירצה. עם שחרורו התנצל צ'אן טונג קאי לפני משפחת בת זוגו, והודיע שבכוונתו להסגיר עצמו לרשויות טייוואן. ספק אם שחרורו של צ'אן טונג קאי ירגיע את הזעם העממי בהונג קונג. היום אמורה המועצה המבצעת של הונג קונג להשעות באופן רשמי את הצעת חוק ההסגרה, מה שלא הצליח בשבוע שעבר, לאחר שחברי המועצה מן האופוזיציה הפגינו באולם המליאה, ולא אפשרו לראשת הרשות המבצעת קרי לם לשאת את דבריה. חמש הדרישות של האופוזיציה עומדות בעינן, מחיקה רשמית של הצעת חוק ההסגרה, שחרור כל המפגינים שנעצרו מתחילת המחאה, חקירת מעשי האלימות של המשטרה, איסור לחנות את המחאה המאומות וקיום בחירות ישירות בהונג קונג. לעת עתה, ממשלת הונג קונג לא נהנתה לאף אחת מן הדרישות האלה. כעת מתחזקות השמועות שבייג'ין מתכוונת להחליף את קרי לם בתפקיד ראשת הרשות המבצעת של השטח האוטונומי. תקופת הכהונה של לם אמורה להסתיים ב-2022, אך אם סין תחליט להחליפה בממלא מקום זמני, הדבר צפוי לקרות עד חודש מרס 2020. לפי הפרסום ברויטרס, בייג'ין ממתינה להרגעת המצב בהונג קונג על מנת לקבל את ההחלטה הסופית בעניין, כדי שהמהלך לא ייראה ככניעה לדרישות המפגינים.
עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בתוצאות הבחירות שהיו שלשום בקנדה. הלילה שוחחתי עם לימור שואל פרידמן, כתבתנו בוונקובר.
שלום,
ג'סטין מרק. טרודו מנצח, אבל כבר לא ילד הפלא שכולנו הכרנו.
אתה צודק, בצליעה קלה, כי בסך הכל הם הפסידו 20 מושבים בפרלמנט וזכו ב-157. כדי להקים ממשלה כמו שצריך ולהעביר חוקים, הוא צריך 170 מושבים, וזה לא קרה. השמרנים העלו את מספר המושבים שלהם ב-26 וקיבלו 121, והוא כנראה יצטרך להקים קואליציה, מילה גסה.
קואליציה שתכלול את מי מלבד המפלגה שלו?
המפלגה היחידה שיכולה לשבת איתו ביחד, זאת כנראה מפלגת הדמוקרטים החדשים בראשות ג'גמית סינג, גם הוא חדש יחסית בפוליטיקה. הם אמנם ירדו ב-40 מושבים, הם כאילו בסך הכל 24 מושבים, הם מרגישים מאוד מנצחים, כיוון שהם הולכים לשבת בקואליציה עם טרודו, אם הוא יציע. ואז באמת תהיה מין ממשלה חברתית, שתנסה להוסיף יותר דיור ציבורי, ותקציבי בריאות יותר גדולים.
שזה בסך הכל עולה בקנה אחד עם הסדר יום של טרודו.
כן, יש נקודת מחלוקת אחת מאוד מאוד חשובה, שטרודו מנסה לקדם את צינור הנפט בברנבי, בבריטיש קולומביה, וג'גמית סינג מתנגד להקמה של צינור הנפט השני בבריטיש קולומביה, וכנראה שזאת תהיה נקודת המחלוקת שתחליט, שתקבע האם הם ישבו ביחד בפרלמנט, או שטרודו ינסה להעביר החלטות אחת אחרי השנייה, ולקוות שיצביעו
ביחד איתו. למה? מה החשיבות איתו? של צינור הנפט הזה? מדוע הוא כזה סלע מחלוקת?
צינור נפט זה משהו שיזרים כסף, יזרים נפט החוצה מקנדה, קנדה תוכל למכור ולהתחרות בסעודיה, ויזרים כסף פנימה, וכך תוכל בעצם לממן את כל השאיפות הגדולות שלו למערכת בריאות הרבה יותר טובה, ולדיור ציבורי יותר טוב. ומצד שני, איכות הסביבה, ואין תוכנית רצינית למצב שהצינור הזה יתפוצץ באמצע הים ויקחית את דגי האלטית למשל. אז הירוקים מתנגדים וג'גמית סינג מתנגד ממפלגת הדמוקרטים, ולכן זאת נקודת מחלוקת משמעותית.
ובכל זאת, ג'סטין טרודו אתמול בלילה נשמע מרוצה מאוד, בואי נשמע את הדברים שהוא אומר.
Thank you my friends. Merci Montréal. Quelle soirée incroyable. Thank you all my friends. From coast to coast to coast, tonight Canadians rejected division and negativity. They rejected cuts and austerity, and they voted in favor of a progressive agenda and strong action on climate change. I have heard you, my friends. You are sending our liberal team back to work.
כן, חוף לחוף לחוף. הקנדים דוחים את כל השלילי והקיצוצים, הם הצביעו למפלגה שתקדם אותם, את נושאי האקלים, איכות חיים ושוויון. ואלה הדברים שהוא מבטיח, אני לא יכולה להגיד לך שהוא באמת קיים את הכל, אבל הוא הצליח לקיים את הכל, בסך הכל ממשלת מיעוט.
זאת הייתה מערכת בחירות קשה, קשה מבחינתו של טרודו, בעיקר בגלל, איך לומר, התנהגות לא נאותה בהיסטוריה של טרודו, אותה פרשה שבה פורסמו תמונות שלו כשהוא עטוי איפור שחור. זה לא גרם לאנשים בסופו של דבר לא להצביע עבורו.
לא, זה לא גרם לא להצביע עבורו. האיש אוהב להתחפש, מה אפשר לומר? באמת מתחפש הרבה. והשאלה היא, האמת שיש עננה הרבה יותר גדולה מעל ראשו, זה סיפור של ה-NCN-Lavalin, זאת חברת בנייה מאוד גדולה שמעסיקה למעלה מ-50,000 עובדים בקנדה, והחברה הזאת, כדי לזכות במכרז בלוב בתקופת קדאפי, הייתה צריכה לשחד מישהו שם בממשל, וזה הגיע לכאן לבית המשפט בקנדה, וטרודו שמודע לסכנה אם החברה הזאת לא תוכל יותר להשתתף במכרזים בתוך קנדה, הוא ביקש משרת המשפטים שלו בממשלה הקודמת, ג'ודי ריינבולס, להתערב, והוא ביקש ממנה התערבות משפטית, זאת הייתה בעיה, ועכשיו דורשים ממנו להתפטר רק בגלל העניין הזה, וזה יכול באמת לגרום לו להתפטר. אם ממשלת המיעוט תחזיק מעמד, אני חייבת להגיד לך שבקנדה ממשלות מיעוט לא מחזיקות מעמד יותר מ-18 חודשים.
טוב, אז תהיה תחרות כנראה בין הממשלות בישראל, אם תקום כאן לממשלה הקנדית. לימור שמואל פרידמן, בוונקובר, תודה.
תודה, ארן.
ועכשיו משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מחזיר אותנו לאמריקה הלטינית, כן. למחאות החברתיות הנועזות שם.
Un, dos, tres, ככה יחיל לשיר. דיברנו על אורוגוואי בתוכנית, בין המקומות הסוערים בעולם. זמר מאורוגוואי, שהוא גם רופא מנתח, כוכב גדול באורוגוואי, יוצר, מבצע, חיבר את השיר, זכה בפרס על השיר שהוא חיבר לסרט על צ'ה גווארה, מסעותה עם האופנוע, ובן של חזן, יהודי.
יהודי.
הוא לא יהודי, אבא שלו יהודי גרמני, ממוצא גרמני, וקוראים לו חורכה דרקסלר. ובנוסף לכל הוא מגיע לארץ להופעות בדצמבר. אז בואו נשמע. סילנסיו נקרא הקטע. שקט.
El índice vertical entre la boca y la nariz. El eco en la catedral, la brisa en la enredadera, entremos en el sonido. Hasta el penúltimo matiz, hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.